ובכן, במה מדובר? כל המזכה את הרבים. זו המשנה של כל המזכה את הרבים. אין חטא בעל ידו, והוא נקרא את המשנה קודם. וכל המחטיא את הרבים, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיקה את הרבים. זכות הרבים תלוי בו, שנאמר צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים. חטא הרבים תלוי בו, שנאמר על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. בפרקי אבות, פרק חמישי. עכשיו, אני אמרתי משנה י"ח, אבל כידוע זה משתנה ממהדורה למהדורה, המספור של הפנימי של המשניות בפרק. וזה לא קבוע. אבל זה במשנה שמתחילה בכל המזכה את הרבים. זה אחרי המשנה של כל האהבה שהיא תלויה בדבר, וכל מחלוקת שהיא לשם שמיים. כן, אז כל, יש לנו פה עוד כל. כל המזכה את הרבים. עכשיו, מה זה עושה פה הדבר הזה? דיברנו לפני כן על דברים חלוקים, כן? ארבע מידות בהולכי בית המדרש, ארבע מידות ביושב בפני חכמים, ארבע מידות באדם וכו'. דברים מחולקים. אז אחרי זה דיברנו על מעלת האחדות. אז מעלת האחדות היא באה בשני דברים. בגנות המחלוקת, כן? כל מחלוקת שאינה לשם שמיים וכו'. ובשבח האהבה, כל אהבה שהיא תלויה בדבר או שאינה תלויה בדבר. כלומר, מדברים על שבח האהבה וגנות המחלוקת. מתוך כך אנחנו מגיעים למדרגה שהיא עוד יותר עליונה, מעלת הציבור, מעלת הכלל. מעלת הכלל היא מעלה מיוחדת. דיברנו על זה גם בפרק שני, שם נאמר לגבי כל העוסקים עם הציבור. או כל העושים עם הציבור יהיו עוסקים לשם שמיים. שזכות אבותם מסייעתם. אבותם של מי? אבותם של הציבור למדנו. זאת אומרת, יש מעלה מיוחדת, בדבקות בציבור. מסביר המהר"ל, בגלל, גם שם ראינו, בגלל שהציבור יש לו מעלת יש לו מעלת הקביעות, בעוד שהפרט משתנה. כן, הפרטים בעולם הזה משתנים, מה שאין כן הציבור הוא קבוע, בלתי משתנה, ולכן מי שדבק במעלת הציבור הוא דבק בנצח. דבר דומה מצאנו ברמב"ם לגבי ההשגחה על הכלל והשגחה על הפרט. מצאנו שלפרט יש בחירה חופשית. האדם הפרטי יכול לבחור בטוב או ברע. ולכן האדם גם הפרטי הוא אחראי למה שהוא עושה. מה שאין כן הציבור, שבציבור אין השגחה פרט, אין בחירה חופשית. הציבור נתון לגזרת הבורא. למשל, נאמר, גר יהיה זרעך בארץ עולהם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז נשאלת השאלה, מה חטאו המצרים שהם שיעבדו את ישראל? הרי לא הייתה להם ברירה, הרי כבר נגזר עליהם עוד מאות בשנים מקודם שהם ישעבדו את ישראל. ובאמת, התשובה של הרמב״ם, למשל בספר שמונה פרקים, זה שלציבור אין בחירה. באמת, המצרים מצד עצמה, מצד האומה המצרית, היו חייבים לשעבד את ישראל. אז למה בכל זאת נענשו המצרים? נענשו כל אחד ואחד באופן פרטי, כי כל אחד ואחד מהמצרים באופן פרטי לא היה מחויב לשעבד. הוא יכול היה לצאת מן הכלל, ולכן הוא כיחיד כן חייב. אז זאת המעלה של הציבור שמבוררת כאן, ויש לזה גם השלכות לגבי האדם הפרטי, כן? שמזכה את הרבים, כלומר פרט שמזכה את הכלל, אין חטא בעל ידו. מדוע? בגלל שברגע שהוא זיקה את הציבור, אז הוא דבק במעלת הציבור. ומאחר והציבור בלתי משתנה, אז גם הוא לא יכול להיות שישתנה. בעצם ניטלת ממנו הבחירה הפרטית, החופשית. יש משהו דומה לזה בספר משך חוכמה לרבי מיר שמחה הכהן מדווינסק, שמסביר, יש שאלה הרי, במעמד הר סיני נתברר שמשה אמת, כן? גם לך יאמינו לעולם. נשאלת השאלה, מה מונע ממשה, אחרי מעמד הר סיני, להפוך לרשע? הרי יש לו בחירה חופשית. זהו. לכן אומר המשך חוכמה, שברור שמכאן ואילך משה נטלה ממנו הבחירה החופשית. הוא לא יכול היה מכאן ואילך להפוך לרשע. וזה בעצם דומה למה שנאמר כאן במשנה, זכות הציבור תלויה בו, אז ממילא גם הוא לא יכול לחזור להיות רשע, יכול להיות פשלה פה, פשלה שם, אנחנו לא אומרים, כן? אפילו משה רבנו, הרי סך הכל יש חטא ממריבה. אבל בסופו של דבר, על דרך הכלל, אפשר לסמוך עליו. לכן אומר, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. האם זאת מעלה שאין בחירה חופשית? זאת אומרת, זו שאלה גדולה. יכול להיות שזאת מעלה, יכול להיות שלא. אנחנו רגילים בספרות, מאז ההשפעה של החסידות במיוחד, לראות בבחירה החופשית מעלה. אבל אצל רוב הראשונים לא מצאנו את זה, שהבחירה החופשית היא מעלה. היא עובדה. אבל מי אמר שזה טוב שיש בחירה חופשית? הרי בגלל הבחירה החופשית אני יכול לבחור גם ברע. עצם האפשרות שלי לבחור ברע היא פחיתות. לעומת זה המלאכים, למשל, הם לא יכולים לבחור ברע, אין להם ברירה, אז מבחינה זאת יש להם מעלה יותר עליונה. אז יש צד לומר כך, צד לומר כך. מה שברור זה שבחירה חופשית שעבדה בגלל המעשה של האדם, זה מעלה. זאת אומרת, אם האדם, בגלל שהתחיל מתוך בחירה חופשית, הגיע למצב כזה שהוא לא יכול יותר להיות רשע, זאת מעלה. כן? מה עם שלמה המלך? שמה? שהוא חטא בסוף. זה שאלה יפה? לא יודע. לא יודע. באמת שאלה טובה. נענש, בסדר, אבל זה סותר את המשנה, לא כתוב אין חטא בעל ידו. זה שהוא נענש, בסדר, כל מי שעושה חטא נענש. השאלה שהיא שואלת זה שאלה אחרת. איך יכול להיות ששלמה המלך שזיקה את הרבים, בכל זאת חטא בעל ידו? הבנת את השאלה? הבנת את השאלה? יש לך תשובה? יש לי מישהו פה תשובה? מישהי, מישהו? כן, אבל החטא של שלמה המלך, בכל זאת... לא, לא נהפך לרשע, זהו. כן, אבל אין חטא בעל ידו, זה יותר חריף. לא, אבל אומרים ככה, אומרים על שלמה המלך, הגמרא אומרת, כל האומר, אולי זה היסוד, שכל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה. שמוכרחים להסביר את זה באיזושהי צורה אחרת. אבל בכל זאת הייתה פשלה שם. כן?
שלמה לא חטא, הוא רק טעה.
הוא רק טעה.
אלא טועה, אתה
אומר
שהוא רק
טועה. הכל האומר שלמה חטא, זה לא נכון שהוא חטא, אינו אלא טועה, כמו שלמה הוא הטועה. לא האומר שלמה חטא. טוב? בסדר. גם בסדר. למה זה לא יכול להיות שלאדם לא תהיה בחירה חופשית? מצאנו למשל בפרעו, שנתלה ממנו הבחירה החופשית. או בשיחון, מה? למה זה לא הגיוני שאדם לא תהיה לו בחירה חופשית? כשאדם ישן, יש לו בחירה חופשית? אין לו. אבל עכשיו שהוא ישן, כשהוא ישן כבר אין לו. קוראים לזה, זה דומה לתהליך שנקרא בפסיכולוגיה התמכרות. כן? האדם יכול להיכנס להתמכרות, לאלכוהול, יכול, כן, לא, לסמים, כן, לא, לעבירה, כן, לא, אבל בסוף הוא לא יכול לצאת מזה, יש התמכרות. כן? מסכים, מסכים איתך מאחוז, כלומר, זה שהאדם אין לו בחירה חופשית, זה אחרי שלב שבו הייתה לו בחירה חופשית. בסדר, אבל יכול להיות מצב עובדתי שאין לו. נכון? טוב, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. וכל המחטיא את הרבים אין מס... כן? למה לפרעה לא הייתה בחירה חופשית? אתה אומר ככה, מכיוון שהוא היה אדם כללי, כיוון שהוא מלך מצרים, אז מלכתחילה אין לו בחירה חופשית, אתה אומר. כלומר, אתה שואל, איך יכול להיות בכלל שנאמר שיש לו בחירה חופשית? הרי לכאורה, כיוון שהוא אישיות כללית, אז אין לו בחירה חופשית. זאת שאלתך. כן, תשובה, לא, יש לו בחירה חופשית. למרות שהוא אישיות כללית, הוא נשאר אדם פרטי, ולכן הוא יכול להתפטר מן המלכות. או הוא יכול לנהוג אחרת בגזירת השיעבוד, או יכול היה לשים מישהו אחר במקומו. אחד דומה. כלומר, או שהוא היה נגיד נוהג בניגוד לגזירה, ואז הפרעה שבא אחריו היה גוזר את הגזירה. כן, הוא מעין שליח, אבל יכול לא למלות את השליחות. זאת אומרת, יש לאדם שליחות, יכול לא למלא אותה. הכלל לא יכול שלא למלא, אבל היחיד יכול שלא למלא. זאת אומרת, יכול להיות שנגיד מבחינת הייעוד ההיסטורי של פרעה זה לשעבד את ישראל, והוא יחליט שהוא לא ימלא את הייעוד הזה. אז מישהו אחר יעשה את זה. מובן? אפשרי? כן. אז איפה היינו? אז כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שאדם מחטיא את הרבים? הרי הרבים זה הכלל, הכלל אין לו חטא. אין לו חטא. אמרנו שהכלל הוא ללא בחירה חופשית, אז בכלל אפשר להגיד...
מחטיא רבים יחידים.
יפה, מחטיא רבים יחידים, זאת אומרת בתוך כל הכלל כולו, כל אחד ואחד יש לו בחירה חופשית. ולכן אפשר להחטיא את כל היחידים. כן? אף על פי שנשמת הכלל, היא נשארת בטהרתה. בדין שטעה, מחטיא את כל הפרטים, כן. אבל האומה בכללה היא נשארת בטהרתה. כלומר, עם ישראל, אין דבר כזה הכלל חוטא. יש הפרט שחוטא. בדין טענו, ואז הוא מחטיא את כל הרבים. אז מה? מי הם הרבים האלה שהוא מחטיא? אתה צודק, זה לא יהיה אותו קורבן. כן, ודאי שאם זה בדין, מי שצריך להביא את הקורבן זה הבדין. יש איזה שינוי, אני מסכים. אף על פי כן, החטא נעשה לידי כל אחד ואחד. איך יודעים בכלל שהיה שם רבים? סופרים. מהו מספר החוטאים, נכון? אז סופרים כל אחד ואחד בפני עצמו. לא מסתכלים על נשמת הכלל אם היא טמאה או לא. הקורבן מעיד שהדבר הזה נגע יותר קרוב אל הכלל מאשר קורבן רגיל, מאשר חטא רגיל. כן? שהחטא היה יותר חמור. כן. ובכן, מה? כשעם ישראל חטא במדבר הוא נענש בתור עם. לא נכון. בוודאי, שהרי אם לא, אז העם היה מושמד. הרי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר כל פעם למשה, אני רוצה לחסל את כולם, משה אומר, נו ברצינות. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, אז בואו נגמור עם היחיד. כן? מה, זה בא לידי ביטוי? משהו שזה לקח 40 שנה להרוג את כולם. הרי זה מה שאומר משה. משה אומר, ומתה את כל העם הזה כאיש אחד? בלתי אפשרי, יחילו לשם. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, אז נרוג אותם לאט לאט, 40 שנה. זה הכוונה. העם זה חלקים מהעם. זה כל החלקים גם יכול להיות. כן. הגלות היא עונש כללי. כן, אבל גם הגלות, יש מנגנונים בגלות שמונעים את השמדת האומה. מה שהגמרא אומרת, ולא שנתם. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שהטיפול הוא טיפול באופן כזה שמשמר את הכלל. מה שאין כן אצל הגויים, הרבה פעמים כלל הולך לאיבוד. אז יש הבדל? איך נראה לי? אז יש הבדל, ויש פה שלוש מדרגות, זה אולי מה שצריך להסביר. פרט, ציבור, כלל. אז הכלל הוא נשמת הציבור, באמת הכלל לא נפגם. אבל הציבוריות, נגיד הישות הפוליטית, יכולה בהחלט להיות רעה. יכולה להיגרש מגוש קטיף למשל, או כל מיני דברים כאלה, כן. כן, אז כבר קיבלת תשובה. מה? למי? האם יש בחירה חופשית למהלכים פוליטיים כוללים? יכול להיות שלא, אבל יש נפשות פועלות בתוך הסיפור הזה. הנפשות הפועלות הן בהחלט מונעים על ידי אינטרסים טובים או רעים וכדומה. נגיד לך, במהלכים גדולים מאוד אין בחירה חופשית, זה נכון. מה קובע, מה גדול ומה גדול מאוד ומה קטן? לא יודע, אני חושב שזה הגיוני. אתה יכול להסתכל בעצמך, לא צריך כל דבר שייתן לך מדד. כן? איך אומר המהר"ל? הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. כלומר, אני אומר, למשל, המהר"ל אומר, חורבן בית המקדש זה לא מקרה. אז מי אמר לך, המהר"ל, שחורבן המקדש זה דבר גדול? מה? אין לי תשובה לשאלה שלך, אני חושב שזה עניין של, של עיניים לראות. טוב, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטה בישראל. למה הביאו את הדוגמה של משה? מדוע הביאו דווקא את הפסוק הזה? כי הפסוק הזה מוכיח שהמעלה של משה היא לא מצד הפרט. לא כתוב צדקת השם עשה ומשפטיו עם אנשים או עם בני ישראל, כתוב עם ישראל, ישראל זאת האומה. ולכן זכות הרבים תלויה בו, לכן מזכירים את צדקתו ביחס לישראל. כמו כן לגבי ירובעם בן נבט, מביאים פסוק המראה שהחטא שלו הוא חטא כללי, אשר חטא ואשר החטא את ישראל דווקא. למה? לא, אבל רחבעם לא החטיא את ישראל. למה הוא ידע שהוא לא המשך שלו? ההפך, כן המשך שלו. רחבעם הוא הבן של שלמה והוא דווקא היה מלך.
ההמשך שלו כן, מבחינה ביולוגית. הוא יודע שמבחינה רוחנית
הוא לא... הוא לא במדרגה של שלמה המלך, אז מה? אז מה אתה רוצה לומר? שלא הייתה לו ברירה אלא לפרוש לירובעם? נאמר ככה, זה בין שאלה, אני מבין את השאלה שלך. אתה אומר ככה, איך הוא אמר רוצים מירובעם? זה שהוא פילג את הממלכה. וכי הייתה לו ברירה? הרי רחבעם היה כזה צוציק, נכון? ככה אתה שואל. אז והוא רצה להתעלל בשבטי הצפון, ולכן לא הייתה ברירה אלא לשבטי הצפון אלא להתפלג. זאת שאלתך. מה? כן, תשובה. החטא של ירובעם זה לא שהוא פילג את הממלכה. התפלגות הממלכה הייתה בסדר גמור. זה נביא ציווה לעשות את זה. הרי אחיה השילוני ציווה על ירובעם לפלג את הממלכה. אז זאת אומרת שכשירובעם חילק את הממלכה, הוא בזה קיים את רצון השם. אז לא זה החטא שלו. אז מה היה החטא שלו? העגלים, בבית אל ובדן, זה החטא של ירובעם. שאתה להבין שהחטא של ירובעם זה לא חטא קטן, כי היו לו טיעונים ממש משכנעים לירובעם, זה לא סתם בן אדם. אז אתה להבין, מה קרה שם בסיפור הזה? הוא מחליט להתפלג, אומר, אבל יש פה בעיה, אם יעלו לרגל לירושלים, תחזור הממלכה לרחבעם, ולכן אין לי ברירה, אני אקים עגל אחד מזהב, בדן, אחד מזהב בבית אל, וכל עם ישראל ילך ויעבוד שם. עכשיו אני שואל שאלה תם, שאלה פשוטה. לא קראו את פרשת כי תישא, תגיד. איך זה בכלל עובד דבר כזה? איך ירובעם חושב שהוא ישכנע את כל עם ישראל, אגב הוא הצליח, לעבוד לעגלים אחרי מה שכתוב בפרשת כי תישא? אמר להם שהנביא אמר לו, אבל דחילק, זה עבודה זרה, לא? איך דבר כזה עובד בכלל? מה? פרשת כי תישא זה מעשה העגל. פרשה יפנית של ספר שמות. כי תישא. ושמה... לא, באמת, זו שאלה. הרי ירובעם מחליט לעשות דבר שיש ניסיון מדורות שדבר כזה לא עושים. תמוה מאוד, לא? מה? אני שואל, יכול להיות, אז יש לך שאלה גם על הדברים האחרים, אבל דבר כל כך מפורש בתורה, הרי הפשלה הגדולה של עם ישראל, אחרי מעמד הר סיני, זה חטא העגל, עגל זהב, פתאום בא מלך, אומר, חבר'ה, יש לי עגל זהב בשבילכם, כולם באים ומשתחווים.
לא היום של החטא העגל, כלומר, חטא העגל אמרו, אלה אלוהי ישראל, זה התחליף למשה רבנו.
נו.
זה תחליף לבית המקדש.
נו, ולמה שזה יעבוד? למה שזה יעבוד? אבל אני שואל, זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שמפריע לי. אם כבר למדנו שאתה לא עושה תחליף למשה רבנו, ואתה מחכה בסבלנות שהוא יחזור מן ההר. אז למה זה, למה זה? אבל למה הם לא קראו בתורה, תגיד? יש פה איזה עיגל. כלומר, אני אסביר לכם, צריך להבין מה זה חטא העגל בכלל. חטא העגל, לפי רבי יהודה הלוי, לפחות בכוזרי, זה לא עבודה זרה ממש, אלא זאת עבודת במות. כן? הם עבדו את השם, אבל לא על ידי הקרובים, אלא על ידי העגל. נכון? זאת אומרת, הם רצו לעשות אלוהי זהב. למה הם רצו לעשות אלוהי זהב? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אלוהי זהב. איזה אלוהי זהב הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה? הקרובים, כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה אלוהי זהב. והם הרגישו שהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יעבד על ידי פנייה אל חפץ מזהב כלשהו. הגיע הזמן לזה. אבל כיוון שמשה לא מגיע, אז מבקשים מאהרון, שהוא המומחה לענייני דתות, אומרים לו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. ואז ויצא העגל הזה. מדוע כשזה משה שמצווה יוצא מזה קרוב, ומדוע כשזה העם שמבקש יוצא העגל? אבל יוצא שזה בעצם זאת העבודה, כן? אני מקווה שזה מובן מה שאני אומר בשלב הזה. מה? אותו רעיון. הרי כתוב, לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אז מה אמרו חז"ל? מה זה לא תעשו ניתי אלוהי כסף? מה אומר רש"י? שלא תעשו... מה אומר רש"י? לא תעשו ניתי אלוהי כסף, אומר רש"י, שלא תעשו קרובים מכסף. אז מה זה הקרובים? זה אלוהי זהב. ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אבל לי תעשו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו לו קרובים מזהב, אבל רק במקדש. כן, רש"י אומר, לא תעשו קרובים אפילו מזהב בבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, שהכתוב במפורש קורא אל הקרובים, איך שלא נסביר את זה, אלוהי זהב. עכשיו, יוצא לפי זה שהחטא היה לא שהם עשו אלוהי זהב, אלא שהם עשו להם אלוהי זהב. וזה מפורש בדברי משה. אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. כלומר, הם עשו מדעתם אלוהי זהב, בלי לשאול אותך איך עושים את זה. אז יצא להם עגל במקום לצאת קרובים. שאני רוצה להבין מה ההבדל בין הקרובים לבין העגל. לא, אז למה זה יצא קרוב וזה יצא עגל? כי העגל אוכל את הקרוב. אין הכוונה לירק הנקרא קרוב. אלא מדובר על דמויות של ילד וילדה עם כנפיים. כן? אולי מזה נולדה אגדה שילדים נולדים בקרובים. כן? אבל לא נראה לי שזה קשור לזה. כן, אז השאלה היא...
עגל אוכל קרוב.
תנסה, תבדוק. עכשיו, אז באמת למה זה כך? פשוט מאוד. העגל, החטא שלו, זה השיעבוד שלו לטבע. כן, כתוב מפורש בספר תהילים, וימירו את כבודם, בתבנית שור אוכל העשב. מה זה כבודם? מה זה כבודם? זה הקרובים. אם הם היו עושים קרובים, הם היו עושים קרוב בדמות כבודם. מה זה כבודם? הפנים של האדם. הכבוד, לא, הכבוד זה איפה שהפנים. איפה שהפנים של האדם. כבוד זה נשמה. כן, אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. אז מה זה כבודי? ומה בחלק הנכבד שבאדם? הנשמה שלו. לכן אומר דוד המלך, אורה כבודי. לכן, אם הם היו עושים עגל, שהוא בדמות הפנים ששם מופיע נשמת האדם, אז היו עושים את כבודם. במקום זה, וימירו את כבודם, בתבנית שור. אוכל עשב. מה הגנות שמצאו בעגל? זה שהוא אוכל עשב. זהו. הגנות שיש בעגל זה שכדי לאכול, הוא מוריד את ראשו עד המאכל. מה שאין כן האדם, הוא לוקח את המאכל ומביא אותו אל פיו, אליו. זאת אומרת שיש כאן שיעבוד לטבע, קדושה שבטבע, זה מה שהעגל מבטא, וזה דבר שמגיעים אליו כשנתגלות. כן? זה משה האיש אשר ילדנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו, אז אין לנו כבר אפשרות יותר להיפגש עם האלוהות, אז אנחנו מגלים את הקדושה שבטבע, העגל. מה שאוכל את העשב. מה שאין כן, כשיש התגלות, אז הנשמה מופיעה בכל תוקפה, ואז ממילא ההתגלות של הבורא היא דרך הפנים של האדם, דהיינו כרוב, דהיינו סליחה, עגל. עכשיו, לא, דהיינו כרוב, לא, בסדר, דהיינו עגל. וואי 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 וואי, מה קורה פה? עכשיו, האמת היא שבמרכבה של יחזקאל יש מקום אחד שכתוב כרוב, מקום אחד שכתוב שור. אז זה מתחלף. עכשיו, מה? יוצא שכשיש התגלות הבורא, יש נבואה, אז עושים כרוב. כשאין התגלות הבורא, עושים העגל. עכשיו, משה יורד מנהר מאוד כועס על זה. כן? אומר לי, אהרון, מה אז צריך להיות? מה, אתה עושה שטויות? אומר לו, אהרון, מה אתה רוצה? הם ביקשו, אז עשיתי. זה בדיוק מה שהם אומרים, נסתלקה הנבואה. 40 יום ו-40 לילה, משה כבר לא מגיע, סימן שאנחנו עזובים, אז חוזרים בקדושה שבטבע. עכשיו, הסברה, אם כן, היא מאוד הגיונית, הסברה של אהרון, או שהעם מייחס לאהרון על כל פנים, שאם אין התגלות, אז צריך לעשות עגל. עכשיו, בואו נחזור לירובעם. ירובעם אומר, עושה אחד ועוד אחד. אומר, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, על ידי נביאו אחיה השילוני, לפלג את הממלכה. עשיתי את רצון השם. עכשיו, בוודאי, כדי שאני אפלג את הממלכה, צריך לחזק את הפילוג. איך מחזקים את הפילוג? על ידי שמונעים את העלייה למקדש. המקדש זה המקום שבו נמצאים הקרובים. אבל עכשיו אני צוויתי בעצם להתנתק מן הקרובים. אז הסברה של העם עם אהרון חוזרת למקומה. כלומר, אותה סברה שנפסלה אז כי משה היה צריך לחזור, עכשיו הסברה הזאת חוזרת עם קומה, ולכן צריך לעשות עגל. וזה מה שירובעם מחר לעם. לכן הם קראו, זה בדיוק, הם כן קראו פרשת כי תישא. הם אומר להם ירובעם, ירובעם היה דרשן נפלא. הוא הסביר להם, מה שאהרון עשה היה נכון. רק לא שם. כי משה היה צריך לחזור. אגב, נובע מעניין מאוד, בספר קדמוניות היהודים של יוספוס פלביוס, הוא אומר שכאשר ירובעם עשה את העגלים בדן ובבית אל, הוא אמר לעם, וכמדומני שכך עשה אהרון במדבר. זאת אומרת, לא רק שהוא לא העלים את פרשת כי תישא, אלא הוא התייחס אליה. הוא אמר להם, הנה, אתם רואים, אהרון עשה את זה, וזה היה נכון לעשות את זה. מה? יש בחזל משפט אחד מאוד מעניין. כתוב שירובעם היה דורש 103 פנים בפרשת. תורת כהנים. אפשר לדעת שאתה מתחכם גדול, נכון? יודע לדרוש 103 פנים בתורת כהנים. מה התכוונו 103, תגיד? מה זה 103? חברת חשמל, זה נכון. זה קרוב לנושא שלנו, כן. עגל, בגימטריה 103. כן, העגל, כן, החשמל מתוך האש. לכן זה קשור, כן. עכשיו, כן, ודאי. אז 103, עגל. זאת אומרת, מה זה? הוא יודע לדרוש 103 פנים, הוא יודע להוכיח לך מתוך תורת הכהונה שצריך לעשות, עגל. מה זה תורת הכהונה? זה אהרון. אז אם כן, יש בחזל על זה. או, עכשיו, חזל אמרו גם על ירובעם שהוא היה תלמיד חכם כזה גדול, שכל תלמידי חכמים לפניו כעשבי השדה. כן. עכשיו, יוצא שאם אנחנו היינו שומעים את הדרשות של ירובעם, היינו משתכנעים ממנו. היינו רצים אחריו, בדיוק. זאת אומרת, הוא לא היה סתם בן אדם, ירובעם. לכן, כשהוא מחתיא את הרבים, הוא מחתיא אותם בהחדרה של רעיונות מסוכנים מאוד, כי הוא אומר לכאורה דברים שקשה מאוד להתמודד איתם. עכשיו, למה באמת זה היה חטא אם ככה? עכשיו צריך לדחות את הסברה של ירובעם, לא?
למה עשית?
האמת היא, מן הסתם, הרי זה מה שסברו עשרת השבטים. עשרת השבטים במשך כל שנות קיומה של ממלכת ישראל, מן הסתם סברו כמו. כן? ועבדו את השם. צריך להבין, שיהו בן נמשי, בכל זאת אדם חזק מאוד, יהו בן נמשי, חיסל את עבודת הבעל מישראל. הוא קילה את כל עובדי הבעל. כן? אבל את העגלים של ירובעם הוא לא הסיר. לא, רק הבמות לא שרו, זה בשבט יהודה. ממלכת יהודה. לא, אז אני רוצה להבין, למה יהוא, שיש לו כזה כוח, לחלות את עובדי הבעל, לא מחלה את העגלים? כי העגלים היו עבודת השם.
אז לא הפך לעבודה זרה בשביל
השאלה אם זה ככה לגבי העגלים. יש בספר דברי הימים שאביה, מלך יהודה, אומר ששבטי הצפון עשו את העגלים האלה לעבודה זרה. וחז"ל אמרו שאביה דיבר לשון הרע. השאלה איך מסתכלים על זה? הרי רבי יהודה הלוי מביא ראייה מיהו בן נמשי, כדי להראות שזה לא היה עבודה זרה. יהוא בן נמשי היה אחרי אביה. כן, בבקשה. הנה, אנחנו רואים כן, עבודה פולחנית. זאת אומרת, כמו 2.5 שבטים שבעבר הירדן, בנו לעצמם מזבח כדי לא להתנתק. אז דווקא פה הייתה סברה הפוכה. כיוון שהגיע הזמן להתנתק, אז דווקא עשו מזבח אחר. כן, נכון. על כל... מה?
מה
מנשה מלך יהודה? איך הוא חזר בתשובה? הרי הוא החטיא את הרבים. מה? כן, שנייה. מה הבעיה שלך? מה הבעיה שלך? אתה אומר בסוף ימיו. אז מה אם בסוף ימיו? זה בדיוק הקושיה. אמרנו כל המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בסדר? אז יש כן שאלה. לא משנה, אבל המשנה אומרת כל המחטיא את הרבים, אבל המשנה. איך אתה מסתדר עם המשנה? שמת לב שיש פה משנה?
לא.
מי זה שאמר בסוף ימיו? זה לא אתה?
אני.
אתה, נכון. אתה אומר, בסוף, אתה בא עכשיו לתת לי, איך לומר, נסיבות מקילות למנשה. בסדר. אבל השאלה היא לא האם יש לו נסיבות מקילות. השאלה היא איך זה מסתדר עם המשנה. המשנה אומרת, המחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז איך הוא עשה תשובה בסוף ימיו? אז עכשיו הבנת שיש שאלה, בסדר, אז זאת הייתה השאלה שלה. אז רציתי להצדיק את השאלה. עכשיו, לפני שאני אענה על השאלה, אני רוצה לגמור עם הסיפור של ירובעם, בכל זאת. כן. איך אנחנו דוחים את דברי ירובעם? אני אגיד לכם משהו קצת מסוכן. ירובעם, אם הוא היה עושה את מה שהוא עשה לשם שמיים לגמרי, זה לא היה נחשב לחטא. אולי. אלא מה? הוא עשה את זה מתוך כוונה אישית של הכבוד האישי שלו. וזה מה שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר לירובעם, בוא, אתה חזור בר, ואתה ואני ובן ישי נטייל ביחד בגן העדן, אמר מי בראש, אמר לו בן ישי בראש, אמר, יאכיל לו בעיניים, ככה אני לא רוצה. כלומר, מה הבעיה של ירובעם? גאווה אישית. מכיוון שעושה את הגאווה אישית, אז לכן גם הלך רחוק מדי. אגב, הוא אפילו הכתים את אחיה השילוני על הדבר הזה. אמר לו לאחיה, בוא תחתום שאפילו אם אני אומר לישראל לעבוד עבודה זרה, שישמעו לי. מה עשה אחיה? חתם. למה? וכי אחיה התכוון שעבדו עבודה זרה? לא. אלא שאחיה רצה להגיד בדרך גוזמה. כן? כדי להראות עד כמה צריך לשמוע לירובעם. כי זה לא היה פשוט לפלג את הממלכה. לכן היה צריך אחיה לחזק את מעמדו של ירובעם. לכן הוא אמר, אפילו יגיד לכם עבודה זרה. ברור שהוא לא מתכוון, חס וחלילה. אז בגלל זה קרה מה שקרה. מה? איסור במות. כן, אבל אז הייתה להם סברה, שמכיוון שהם מנותקים מירושלים, חוזר היתר במות. זה סברה לא נכונה. למה היא סברה לא נכונה? תראה, יש במסכת מגילה, אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. נכון? למה שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה? כיוון שחרב המקדש חזר יותר הבמות. עכשיו בואו ננסה לחשוב קצת יותר. חוניו עצמו, הרי כשהוא הקריב, כשהוא הקים את בית חוניו, זה היה בזמן שהבית המקדש היה קיים, נכון? חוניו היה צריך להיות כהן גדול בירושלים, היה אח של הכהן הגדול. אז איך אדם שגדל, בן של כהן גדול, אח של כהן גדול, טועה טעות כזאת? להקים במה במצרים? באלכסנדריה. אז כנראה שהייתה לו סברה. ההיסטוריונים טוענים שזה היה בזמן המקדש של אלכימוס בירושלים, זאת אומרת כשהיה כהן גדול מתייוון. אז הוא עשה כנראה חשבון, שאם העבודה נמסרה עכשיו בידי היוונים, אז זה כמו שהמקדש חרב. ואז הוא סבר כסברת רבי יצחק, שחוזרת היתר הבמות. חזל ודאי שלא רואים את זה בעין יפה. אני רק רוצה להסביר איך סברות כאלה היו אפשריות. הן היו אפשריות, כמו הרבה סברות. עקומות, אבל הן סברות אפשריות. מה? לגבי מנשה אני לא שכרתי, כן? זהו, זה לא היה עבירה לשמה. כי עבירה לשמה זה רק כשזה לשמה באמת, וזה אצלו לא היה לשמה באמת. נו, ואז מה? עבירה לשמה זה דבר גדול. גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. החשבון לא אמיתי, ראייה, אם הוא היה עושה את זה לשם שמיים לגמרי, עבירה שנעשית רק לשם שמיים, היא מותרת או אסורה? לכאורה כן מותרת, נכון? מה? לא, זה מה שאני נוזר לך. עבירה לשמה זה כבר לא עבירה. עבירה לשמה זה שאדם עושה עבירה כדי לתקן את העולם. מה? למה? אם הוא עושה את זה לשם שמיים לגמרי? למשל, אני אתן לכם דוגמה של אווירה לשמה. משה שבר את הלוחות. יש שם השם שמיים, לא בלוחות. נכון? כתוב, לא תעשון כן לשם אלוהיכם. אסור אפילו לפגום באבן של המזבח. קל וחומר לא בלוחות עצמם. מה עושה משה? לוקח את הלוחות שובר. מה? אה? שיקול הלכתי? מה השיקול הלכתי? תגיד לי. ודאי שיש סברה לעבירה לשמה. אז יש סברה לעבירה לשמה, אבל עבירה לשמה היא בכל... או למשל, הדוגמה של הרב... לא. בסדר, אז אתה אומר שהסברה של ירובעם לא הייתה נכונה. למה לא הייתה נכונה? איך אתה יודע שהיא לא נכונה, נאמר ככה? נאמר שאתה צודק, אבל למה היא לא נכונה? כי היא באה מתוך שיקול אישי. זה מה שהכתוב מגלה לך. שירובעם אמר... זה לא עבודה. יכולת להגיד אותו דבר על זה שהקימו בתי כנסת. הרי רבי יהודה הלוי אומר לך, בספר הכוזרי, שאם בימי בית ראשון מישהו היה מקים בית כנסת, כל הציבור היה בא ומחריב אותו. כי היו רואים בזה עבודה זרה. בסדר? עכשיו, החליטו... מה? כי באותם הימים היה ברור שעבודת השם זה במקדש. עכשיו, החליטו רבותינו בבבל שמכאן ואילך עושים עבודת השם בבית כנסת. למה זה היה מותר? למה השיקול הזה היה נכון? כי הוא נעשה לשם שמיים לגמרי. מובן? מה? מה הלכה פה? רבי יהודה הלוי אומר לך שלפני שהקימו... לפי רבי יהודה הלוי, הקמת בית כנסת זה כמעט האיסור של אבן משכית. נכון? מה זה? לעשות עבודת השם שלא בבית המקדש. זה מה שזה עושה. נכון? עכשיו, במצרים, באותו זמן שבבבל הקימו את בתי הכנסת הראשונים, כי יחוניה מלך יהודה וכו', באותו זמן במצרים הקימו גם כן מזבח. עכשיו, המזבח נפסל, בית הכנסת נשמר. כנראה שהשיקול של הקמת מזבח במצרים היה שיקול מוטעה. אבל למה השיקול היה מוטעה? כנראה שזה לא איסור. או שזה לא אותו איסור. טוב, יכול להיות. יכול להיות. טוב, בכל מקרה, ירובעם לא היה בסדר, כן? אני רק רציתי להסביר לכם עד כמה שהחטא שלו חמור, כיוון שיש לו סברה. עכשיו, לגבי מנשה מלך יהודה. ודאי, לירובעם ודאי שאפשר לבוא בטענות. וגם למנשה אפשר לבוא בטענות. רגע, אני רוצה להסביר לך תשובות לשתי שאלותיך. אתה אומר אי אפשר לבוא בטענות לירובעם, ואתה אומר עוד שאלה, אי אפשר לבוא בטענות למנשה. נכון? זה מה שאתה אומר, נכון או לא? לגבי ירובעם ודאי שאפשר לבוא אליו בטענות, בגלל שהיה לו שיקול אישי, ואסור בענייני הכלל לנהוג על פי שיקול אישי. שתיים, לגבי מנשה מלך יהודה, ודאי שאפשר לבוא אליו בטענות, כי הוא עשה עבירה, שהוא עבד עבודה זרה. השאלה, מה שאתה מדבר, שרב אשי שאל אותו, איך יכול להיות שאתה עבדת עבודה זרה, הרי זה שטויות, אמר לו, אתה לא יודע איזה יצר היה אז. עכשיו, מה זאת אומרת איזה יצר היה אז? כשיש, כלומר, מה שרב אשי לא הבין, זה מה זה יצר רע של עבודה זרה. כי רב אשי אומר לו, רב אשי חי בתקופה שהיצר הזה נעלה מן העולם. אמר לו מנשה, אם היית חי בתקופה שלי, היית רואה מה זה היצר הזה. עכשיו, כשיש יצר הרע, זה אומר שבחייבים להיכנע לו? לא. תודה. כלומר, כשיש יצר הרע, האם זה אומר שחייבים להיכנע לו? יש יצר הרע. אז נגיד שאדם, נגיד שלא יודע, אין לו יצר מין, אז הוא לא יודע מה זה יצרה דעריות. אז הוא לא מבין איך אנשים נכשלים. מי שיש לו כן יצר כזה, האם זה אומר שחייב להיות שהוא ייכשל בעבירה? אהו. לא, ולא חייב, לא, לא בדיעבד הוא לך תחילה, לא חייב להיקשה, יש לאדם מחירה חופשית. עכשיו, לגבי השאלה על מנשה מלך יהודה, איך יכול להיות שמנשה מלך יהודה חזר בתשובה אחרי כל מה שהוא הכתיא את הרבים? תשובה, הוא חזר בתשובה באופן פרטי בלבד, זאת אומרת, הוא לא עשה את התשובה שהייתה צריכה להיעשות, דהיינו לתקן את כל מה שעשה. מה? כלומר, חזר בתשובה בינו לבין קונו. אבל את כל העם הוא השאיר במצבו. מה? לא תיקן כלום, הרי המון בנו המשיך את דרכו. לבריאות. מה? לא, הוא לא עשה כלום. לא תיקן כלום. לא תיקן כלום. תסתכל בספר מלאכים. כן? אז זהו, הוא לא עשה. הוא לא עשה. מה אני אעשה? עכשיו זה הספיק כדי להחזיר אותו לחיי העולם הבא. לעשות תשובה ראויה, זה הכוונה. אין מספיקים בידו לעשות את התשובה ראויה לעשות לאותו מעשה. למשל, זה אפשר לשאול גם על אדם הראשון. הרי אדם הראשון חטא והכניס את כל האנושות לג'ורה. אז איך התקבלה תשובתו? התקבלה תשובתו כפרט. אבל כתיקון העולם כולו, זה כבר לא נעשה על ידי אדם הראשון. כן, אדם יכול לעשות תשובה שלא כפרט, אלא ככלל. זאת אומרת, לתקן כל מה שעשה. אז הוא צריך באמת לעשות תשובה רבתי. זאת אומרת, לתקן את כל ההתפשטויות של העבירה שלו. כן. אני לא יודע אם זה אפשרי בכלל. דוד המלך, התשובה שלו הייתה כללית. ברור. מתי זה היה כללית? שמחתיד את זה. אדם יחידי, תלוי, יש השפע, יש תמיד התפשטות של העבירה, אפילו של אדם פרטי על כל העולם. כלומר, זה אפקט הפרפר. נו, אז מה? נכון, הנה, דוגמה, זה דוגמה, זה דוגמה, זה מחתית הרבים, נכון. טוב, אז זה עד כאן המשנה הזאת. משנה הבאה, אצלי משנה י"ט. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה דברים אחרים, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. שימו לב לדיוק. דברים הללו, דברים אחרים. כשזה דבר רע, אומרים אחר. כשזה דבר חיובי, אומרים הללו. הללו הכוונה דבר שמזהים אותו. האלה. דבר שיש לו קיום. דבר שהוא שלילי, אומרים אחר. דברים אחרים. מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ואגב, למה אומרים הוא מתלמידיו של? למה לא אמרו אברהם היו בו משלוש מידות אלה ובלעם היו בו שלוש מידות אלה?
מי שתכיר את אברהם, אתה כבר באינטרנטיבי.
אז אומרים, הדרשנים בחוגים מסוימים אומרים שבין אברהם לבלעם היה קשה לראות את ההבדל. כי גם בלעם היה לו ספודיק, ככה הם אומרים. ספודיק, ספודיק, כובע כזה כמו של הרב קוק, כן, אבל תלמידיו, תראה, זה, כן, ככה אומרים בחוגים מסוימים, אבל זה לא משנה, לא משנה, זה הרעיון הוא באמת אמיתי, שלפעמים כשאתה רואה שני אנשים, אתה לא יכול לראות כל כך את ההבדל הרוחני בין שני אנשים, עד שאתה לא רואה את תלמידיהם, כשאתה רואה את התלמידים, אז אתה מבין על מה מדובר. ודאי שיש בסיס. הרואים של תלמידיו של הרב קוק, וואלה, זה יופי, כולם צדיקים, כולם נפלאים, ממש נפלא. יצא נפלא, אתה רוב תלמידי הרב קוק, משהו, אדיר. טוב, עכשיו, אם כן, אז כל מי שיש בו שלושה דברים הללו, הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עכשיו, למה משווים בין אברהם לבין בלעם? אברהם הוא מייסד האומה הישראלית, הוא ראש האומה, הוא הראשית של האומה. ובלעם הוא ראש האומות, הוא הביטוי של התוכיות הרוחנית של כל אומות העולם, לכן שייך להשוות בין שניהם. גם בלעם, גם אברהם, הם במעמד זהה. כן? הם במעמד של מייסדי... מה? למה לא משה ובלעם? יפה מאוד. זה בדיוק הסיבה. כי משה, סך הכל, הוא רק נביא. אבל אברהם הוא האומה. אז בלעם, אף על פי שהוא נביא, הוא האומות. כן, אני יודע, משווים בין מדרגת הנבואה של אברהם, של משה, למדרגת הנבואה של בלעם. אבל זה בדיוק העניין, שכל הערך של של משה, זה רק מפני שהוא מזרע אברהם. הרי זה בדיוק ההבדל בין אברהם לבין משה. שאברהם היה אב רם, כן? הוא, יש לו גבהות מצד עצמו. מה שאין כן משה, שכל מעלתו זה שהוא בן עם רם. זאת אומרת שהוא בא מכוחה של האומה. כן? וזה בדיוק היה הניסיון שנעשה במשה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני חלי ואחלם ועשה אותך לגוי גדול. מאיפה בביטוי הזה, עשה אותך לגוי גדול? אצל אברהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה רוצה קידום, אתה תהיה כמו אברהם. אומר משה, לא, לא בא בחשבון. מחנינה. למה מחנינה? כי אני כל כוחי מכוח האומה. לכן, אם אתה מוחק את האומה, אין מקום גם לי. לבריאות. כן? לכן, ההשוואה הנכונה היא מצד מי שנותן כוחו למשה, שזה אברהם. בסדר? מה? למה לא נוח במקום בלעם? כי נוח הוא השורש גם של ישראל, גם של בלעם. גם של זה וגם של זה. לא, זה לא בדיוק ככה. כי בלעם מופיע בזמן שעם ישראל עומד להופיע בהיסטוריה. הרי בדיוק בזמן שאנחנו עומדים לצאת מן המדבר, זה הזמן שהוא מופיע כדי למנוע את זה. עד אז אין משמעות לגויות, כי אין לאומת ישראל. כאן יש לאומת ישראל. כן, לא בכדי חזל אמרו שבלעם הוא הבן של לבן הארמי. כן, כי לבן הארמי גם הוא ביקש לעקור את הכל. כן. מה? בי שהוא בן תערובת?
לא, גם שיש לו...
איך יש לו גם עין טובה וגם עין רעה, אני לא מבין. לא, זה הולך ביחד. מה? כי אחד נמשך מהשני. זו אותה הבחינה, אנחנו נראה מדוע. מה? כן?
אברהם הוא הראשון שהוא בלעם דווקא לדוגמה של בלעם, ולדבי הוא
דווקא למה לא עשו למשל השוואה בין אברהם לאיוב? כן, איוב צדיק של אומות העולם, אברהם צדיק של עם ישראל. נכון, לכאורה היה צריך לעשות השוואה בין אברהם לאיוב, כמו שמשל מסכת בבא בתרא, כתוב, יש השוואה שם בין אברהם לבין איוב, אפילו מי שעשה את ההשוואה היה השטן בעצמו, כן? ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? משוט בארץ ומתהלך בה, ולא מצאתי צדיק כאברהם שנאמר בו, התהלך לפניי ויתמים, ואז השם אומר לו, אשמת לבך אל עבדי איוב. כן? ואז את השטן זה ירגיז נורא, כי הוא קינה לכבודו של אברהם, ולכן שלח ייסורים על איוב. אז לכאורה היה צריך להשוות בין איוב לבין אברהם, נכון? אבל איוב הוא לא מייצג את האומות, הוא מייצג את האנושות. האומות זה האומות המאורגנות כאומות, כישות כללית, קולקטיבית. וזה איוב לא היה מייצג של זה, להפך, הוא פועל כיחיד. מובן? טוב, אז יש לנו פה שלוש בחינות, עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, כולם קשורות זו בזו, מתלמידיו של אברהם אבינו. מה מיוחד של אברהם אבינו? שאברהם הוא נותן חיים. למה נקרא אברהם? אמרו חז"ל, התורה אומרת, כי אב המון גויים נתתיך. מה זה אב המון גויים? הוא נותן חיים לכולם. בגלל אברהם יש משמעות להמון עמים. מה זה בלעם? מה אומנותו? בולע עם. כן? הוא בא לחלות. הוא הכוח של השלילה. וזה בא לידי ביטוי בשלושת ממדי הנפש. בעין, ברוח ובנפש. כנגד נשמה, רוח ונפש. עין טובה. עין טובה זה מבט כללי שרואה מקום לכל דבר. זה מכוח הנשמה שלו. והרוח זה מכוח הדיבור. הדיבור של אברהם הוא דיבור חיובי. כן? עם שברכתו ברכה וקהילתו כללה. ואילו בלעם בא לחלות. ונפש נמוכה זה במובן הזה שהוא מסתפק במועט. שאמר אם מחוד והצרוך נעל, בעוד שבלעם רמז שהוא רוצה למלא ביתו כסף וזהב. זאת אומרת שהוא משועבד אל החומרי. מי שיש לו שעבוד אל החומריות, אז הוא לא יכול גם לעמוד מול מול השפע של החיים. הוא רוצה לחלות את שפע החיים, לכן בלעם הזמין את עצמו כדי להשמיד את האומה. טוב, זה רק ההתחלה של המשנה, אנחנו נמשיך אותה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.